המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני.
בלי פילטרים, פודקאסט על כירורגיה פלסטית שמשנה חיים. מטופלות מדברות על הכל, עם הדוקטור אודי ארד.
שלום לכם, נעים מאוד. אתם מאזינים לפודקאסט בלי פילטרים, איתי דוקטור אודי ארד, מומחה בכירורגיה פלסטית, ואני שמח להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל פרק בפודקאסט אני אדבר עם מטופלת או מטופל שלי שעברו הליך שלהגדרתם שינה להם את החיים. אנחנו ניגע בזווית הפרקטית הרפואית של הפרוצדורה שהם עברו, אבל בעיקר אדבר איתם בצורה כנה ואינטימית על השינוי שחל בחייהם, על ההשלכות, על הפן הפסיכולוגי וההסתכלות שלהם על עצמם ועל הגוף שלהם. נשמע מאיזה מקום אישי הם הגיעו אליי ואיך הם מרגישים היום. רגע לפני שנתחיל, חשוב שתדעו שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. ואיתי היום באולפן נמצא אמיר.
היי.
מה העניינים?
בסדר.
הכל טוב?
כן.
מתרגש.
ממש.
שמע, אתה נראה גבר. מה אני אגיד לך? נראה זוהר במקום טוב. תספר לנו קצת איפה אנחנו פוגשים אותך היום כבר כמה חודשים אחרי הניתוח.
אני במקום יותר גבוה, יותר אמיתי. אני במקום שלי, שהיית אמור להיות בו תמיד. אני מרגיש שלם, אמיץ, חזק. ביטחון שלי עלה. אני במקום טוב. המקום טוב,
מעצמי. רואים עליך. תגיד, מה זה אומר במקום שהיית אמור להיות בו תמיד? מה הכוונה?
הכוונה היא שאני ידעתי תמיד שאני חי בגוף שהוא לא שלי. תמיד ידעתי את זה מילדות. תמיד הייתי בתוך זה, בתוך הגוף הזה. אז היום אני לא. היום אני בגוף שאני צריך להיות בו. וזה רק תיקון, זה ניתוח שנתן לי שוב לחיות, נתן לי שוב תקווה, כי זה לא היה לי. היה לי כאילו, אתה יודע, משקל, היה לי גוף שהוא לא שלי, לא הייתי שלם איתו.
אז בעצם המאזינים יכולים להבין שאנחנו מדברים על ניתוח שהוא תינוח, ניתוח עליון בשפה של טרנסג'נדרים, אבל הוא ניתוח בעצם להתאמה מגדרית של החזה.
נכון.
שהוא חלק ממספר ניתוחים אפשריים שנדבר עליהם, להתאמה מגדרית, אבל אתה שאתה בעצם היום נראה ומדבר ו... פשוט נראה גבר לכל דבר, אתה נולדת בגוף של אישה.
כן.
ומאיזה בעצם, מה הזיכרון הכי מוקדם שלך? מאיזה גיל אתה יכול להגיד שהבנת שנולדת בגוף לא שלך?
אני זוכר את זה תמיד, מגיל מאוד מאוד קטן, כאילו בכיתה א', שהייתם ילדים בבית ספר, תמיד ידעתי והתנהגתי כגבר, תמיד. וכולם היו כאילו שואלים למה ואיך, אז התשובה שלי הייתה תמיד שאני לא יודע, ואני ילד, אני ילד, 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 ילד. ושגדלתי ובגיל התבגרות והרמונים ורגש וידע, אז הבנתי שזה לא הגוף שלי, כאילו ידעתי זהו סופית שזה לא הגוף שלי. וברגע שידעתי שיש אופציה לשנות את זה, זה בכלל היה חלום כבר. זה חלום.
תגיד, והיו לך הרבה מכשולים בדרך לשינוי. אני פגשתי אותך שלב מאוד מאוחר מהמסלול הזה, אבל היו לך וואחד קשיים.
למזלי שהתחלתי את התהליך שלי ממש מוקדם, אבל אחד הקשיים זה שירו בי ברגליים.
ירו בך ברגליים?
כן, ואחד כדור נכנס ויצא, ואחד נשאר לי לכל החיים.
באיזה גיל זה היה?
18, כן. אני היום בן 23.
ומה, למה בעצם הגיעו למצב כזה?
כי זה מאוד קשה לקבל את השונה, אם אני בכלל שונה, כי אני מרגיש שאני לא שונה, אני מרגיש שאני באמת אמיתי, אני עם האמת שלי, אבל הדת, המקום שבאתי ממנו, הקושי שלהם לקבל את זה, הדת הוא תפקיד מאוד, מאוד גדול בחיים שלנו,
ולצערי... אתה מתייחס בעצם לחברה הערבית?
כן, לחברה הערבית. אני באתי מחברה הערבית, ממקום, כי חברה הערבית יכולה להיות... יש חברה ערבית שפתוחה, יש חברה ערבית שסגורה, כאילו, אז באתי במקום מאוד סגור. ושילמתי על זה ברגליים שלי, אבל לא ויתרתי על מה שאני.
אבל היה סביב זה פחד?
אני עד היום בפחד. אני כל הזמן בפחד. הפחד אף פעם לא הולך. אנחנו לא... איך אני אסביר את זה? אנחנו לא שוכחים את הכאב שלנו. אנחנו לומדים איך להתמודד איתו. ואני לומד איך להתמודד אותו, אם זה בניתוח, אם זה בהרמונים, אם זה בלצאת ולדבר ולספר את הסיפור שלי בשביל שאחרים כאילו יצליחו להיות עם האמת שלהם. אז הפחד הוא תמיד קיים, אבל לא לתת לזה מקום.
ממה בעיקר אתה מפחד?
אני מפחד מהסביבה, אני מפחד כן, מהסביבה, הסביבה מאוד מפחידה, גם הנפש שלי. אתה יודע, אני עברתי קשה המון דברים, עברתי פנימיות שלא הצליחו להבין מה זה טרנסג'נדר, עברתי המון קשיים ואני עדיין עובר, ואני מתחזק מהשברים, מהמילים, מהכל, ויש הרבה עזרה ותמיכה סביבי. זה מאוד חשוב להגיד שהם לא היו את הפרויקטים, את העמותות, את כל האנשים שתומכים ועוזרים ומבינים את השוויון, אז באמת אני בזכותם היום פה.
תגיד, אני פוגש הרבה מאוד טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות, והרבה מהחברה הערבית וגם הרבה מאוד מהחברה היהודית, אתה יודע, זה קרוס דה בורד, זה לא, ואני חושב שכולם מתמודדים מאוד עם המון המון אתגרים כאלה, גם עם המשפחה הקרובה, שאני יודע שגם אתה התמודדת, ועם המעגלים הרחוקים יותר, ואיך למצוא עבודה, ואיך בעצם הרבה, יש באיזשהו מקום בכלל מחשבה, היו לך רגעים שאמרת, וואלה, אולי זה לא שווה את זה, אולי בכל זאת אני אקל על אמא שלי, ואני אשאר ככה?
תמיד אני חושב על זה, אבל זה לא אני. אני יודע שהניתוח הזה הוא ניתוח בשביל שאני אחיה, אבל אם אני אמשיך להמשיך להיות בגוף שהוא לא שלי, ואני יודע בוודאות שהוא לא שלי, אז אני לא אצליח להיות, אם אני לא שלם עם עצמי, אני לא אצליח להיות שלם עם אף אחד. זה האמת.
הניתוח בעצם של החזה, שתכף נפרט עליו קצת, אבל הוא בעצם ניתוח של הסרת החזה הנשי ועיצוב חזה במראה גברי.
כן.
למעשה, כשאני בא ומדבר איתך על הניתוח במרפאה, אני מספר לך דברים יחסית טכניים של איפה חותכים, מה מסירים, איפה תופרים, איך מעצבים. אבל בשבילך יש לניתוח הזה משמעות הרבה יותר מהטכניות העיצובית, כאילו פיסלנו משהו. יש, ואני חושב שזה אחד הניתוחים המגדרי, אני מתכוון, שהוא, השינוי שלו, אני מתרשם, הוא הרבה מעבר למה שנראה לעין.
אני יכול לענות לך על זה במילים מאוד, מאוד גדולות, כאילו, שכמו שזה ניתוח לב שנותן חיים, זה גם נתן לחיים. זה באמת נתן לחיים.
זה בעצם סמל למשהו? החזה הוא סמל?
זה סמל לאישה, זה משקל, זה הרבה דברים, זה לא אני, זה לא המראה שלי. יש אנשים שאוהבים, אף אחד לא מושלם עם עצמו, שלם עם עצמו, ויש אנשים שבוחרים לעשות ניתוח הגדלת חזה, יש אנשים שבוחרים לעשות אף, זה ניתוח שאתה בוחר, אבל אני, זה לא בשליטה שלי, זה כאילו חובה, כאילו זה אני, כאילו בלי זה אין לי מה לעשות, זה לא ניתוח שאני יכול לבחור אם כן, אם לא, זה פשוט כן. זה כן.
אתה פעם אמרת לי שזה כאילו נולדת מחדש.
יש לי, בזכות הניתוח הזה יש לי שתי יומי יום הולדת. יש לי את היום הולדת שלי, שזה 4 בדצמבר, ויש לי את היום הולדת שעשיתי בו את הניתוח, 4 באוגוסט. אני לא שוכח את זה. יש לי שני יומי מולדת.
תקשיב, אני כמה שאני מטפל במטופלים ומטופלות כמוך, זה כל פעם מחדש אני מנסה להבין את התחושה של לידה מחדש. אני לא בטוח שאני תמיד יכול להבין את זה עד הסוף, אבל זה כל פעם מסקרן אותי וזה מרגש להרגיש שבעצם בן אדם ככה מוצא את עצמו במשהו שהוא סוף ניתוח של 3 שעות, כן? אבל זה לא זה, זה כל התהליך, אני מבין את זה. בוא נדבר קצת באמת על הניתוח. ניתוח הזה מגדרי הוא בעצם חלק מתהליך מאוד ארוך. התהליך הוא גם רב תחומי. הוא מתחיל בדרך כלל במפגש עם אנדוקרינולוג או אנדוקרינולוגית, שבעצם מדברים קצת על שינויים הורמונליים, התחלה של תרופות הורמונליות, לנסות לשנות את הגוף בהיבט של התחולה השומנית שלו, החזה, שרירים, סיעור, כל מיני דברים כאלה שנותנים בעצם כבר איזשהו שינוי. חזה לדוגמה, נשי יכול קצת להצטמק ולרדת בנפח שלו, ובעצם לעבור הכנה לניתוח שהוא ניתוח הסרת חזה. יש גם כמובן ליווי פסיכולוגי, ויש ליווי גם של ועדה, צריך לעשות איזשהו אישור של ועדה בארץ לנושא הזה, וזה תהליך מאוד מאוד מבוקר, זה לא תהליך שבן אדם פתאום קם בבוקר ועובר ניתוח, וזה צריך להבין, יש הרבה מאוד בקרות, וגם לנו כמנתחים מאוד חשוב לדעת שהמטופל יודע למה הוא הולך, יודע שזה תהליך שהוא בלתי הפיך, וזה לא רואים בזה משהו של כלאחר יד ובקלות רבה הולכים עליו. במקרים של טרנסג'נדריות, שזה בעצם גברים, כאילו ש, זאת אומרת, נשים טרנסיות שנולדו בגוף של גבר ורוצים בעצם להגדיל חזה, לתת מראה יותר נשי, הניתוח הכי שכיח זה בעצם הכנסה של שתלים ויצירה של חזה יותר נשי, אבל בניתוח כמו שאתה עברת של טרנסים, אנחנו צריכים להסיר גם מעטפת של אור, להסיר גם את הנפח של החזה שנותן את הגודל שלו, ובעצם להדק את החזה שיהיה במראה יותר שטוח, יותר גברי, עם פתמות קטנות יותר וכיוצא בזה. וזה ממש ניתוח עיצובי לכל דבר. יש בזה קצת צלקות כמו שאנחנו יודעים, וגם בזה צריך לטפל. אבל זה ניתוח שבעצם עורך משהו כמו 2.5-3. ככל שהחזה גדול יותר, צריך לעבוד על צלקות יותר ארוכות, והניתוח הוא יותר משמעותי. ככל שמגיעים לחזה שהוא מראש קטן יותר, אפשר אפילו לעשות צלקות קטנות סביב הפתמות או האתרות, ולהדק את המעטפת ושהכל ייראה שטוח ויפה במינימום צלקות. אז כל מקרה מאוד לגופו, אבל בסופו של דבר, אתה היית אני חושב בבית חולים לילה אחד, והלכת הביתה, ואתה חוזר לחיים.
כן.
אז מהבחינה הזאת, זה בעצם הניתוח הראשון. אופציות נוספות לניתוחים מגדריים שהרבה מטופלים ומטופלות עוברים, זה טרנסים עוברים גם ניתוחים לנישוי פנים, שזה יכול להיות עבודה גם על האף, גם על עצמות הלסת, וגם האזור של המצח, לנסות לסגל מבנה של עצמות קצת יותר נשי. וכמובן יש את הניתוח העיקרי הרבה פעמים, שזה הניתוח של אברי המין, הניתוח הגניטלי. דרך אגב, אני ראיתי אתמול שהייתה כתבה על אחד מהמטופלים שעבר ניתוח הסרת חזה, ואז נכנס להיריון. ראית את זה אתמול?
ראיתי את זה.
זאת אומרת, הוא שמר על האיברים הנשיים.
כן.
כדי להיות, להיכנס להיריון, ללדת ולהיות אבא.
להיות אבא, זה מהמם. אבל זה גם תהליך, כי זה הרמונים. אם הוא כאילו התחיל בהרמונים, זה גם תהליך. לעצור הרמונים, לשמור ביציות, וזה גם תהליך. אני לא, אני התחלתי הרמונים ועברתי את הניתוח. אני יכול כאילו לעצור וגם להיכנס בהיריון.
וזה משהו שאתה רואה את עצמך עושה? זה משהו שאתה חושב עליו? או
לא.
שזה מתנגש עם הנושא של הגבריות?
אני חושב שאבא זה לא רק מי שמביא בעולם, לא חסר ילדים בעולם. אז אני יכול להיות אבא בלי להביא ילדים. ואני אשלם כאילו עם, עם מה שאני עשיתי, אני לא יכול לחזור אחורה, זה עוד זמן ועוד תהליך, ואני באמת שלם עם מה שאני היום. אני לא חושב להביא ילדים, כאילו חסר ילדים. אז אני אמץ, אני... יש הרבה דרך להיות אבא.
נפלא. תגיד, אם אתה חושב ככה אחורה על כל התהליך שעברת, ועברת הרבה מאוד דברים, ואתה יושב היום, מה אולי הרגע שמבחינתך מסמל הכי הרבה את הניצחון שלך, תמונת הניצחון שלך על השינוי הזה שעברת, ועל האומץ הגדול שהפגנת תוך כדי?
אני אחרי, כאילו, הניצחון הכי גדול שלי זה שאיפה אני היום. זה שאני, שהייתי אומר שאני רוצה לעשות שינוי מין וזה, והיו אומרים לי לא, וזה לא יהיה, וזה נגד דת, ונגד הכל, וזה לא קיים. אז אני היום, הניצחון שלי זה שאני כל יום מתעורר בבוקר, מסתכל על עצמי, ואומר, וואו, איך מאישה לגבר, זה משהו...
זה באמת כל יום או שזה קלישה?
זה כל יום. לא, זה כל יום, אני מסתכל על עצמי במראה, כל יום שאני מתעורר, ואומר, כאילו, תודה, איפה אני היום? כאילו, אומר לעצמי, חייב להסתכל על הפנים שלי, על הזקן שלי, על הקול שלי, על החזה שלי, על השרירים שלי, כי זה תהליך, אני כל יום, זה נולד מחדש, כל יום הגוף שלי משתנה, כל יום עובר שינוי. אז אני כל יום אומר תודה על השינוי הזה, כי זה לא רק שינוי חיצוני, זה גם פנימי, זה להרגיש יותר בביטחון, זה להרגיש יותר שלם, זה להרגיש שאני לא שונה, זה להרגיש שאני שווה, זה כאילו באמת זה יותר נפשי, לא... כי חיצוני אף אחד לא שלם עם החיצוניות שלו, גם זה ניתוח מגדלי, גם זה ניתוח יופי, אבל הפנימי שלי השתנה, בזה שאני, שאמא שלי אומרת לי, יו, אתה גבר היום, זאת שהייתה מתנגדת לפני כמה שנים. אז שראתה את השינוי, ראתה איך אני נראה, ראתה באמת את התהליך המדהים הזה שעברתי, אז היא גם השתנתה מבחינת מחשבה. גם עשיתי מהשינוי שלי, הצלחתי לעשות כתבה ולראות לאנשים את התוצאה שאני יכול להיות, זה ניתוח, אבל זה מעבר לניתוח, זה גם הנפש שאני היום יכול לעמוד ולהגיד שאי אפשר לשבור בן אדם שבנת עצמו משברים. אז אני לקחתי את כל המילים, את כל הקושי, את כל הלא, תמיד לא, לא, ודעת.
ונשארת בן אדם מאוד חיובי. אתה יודע, כן. לא יכולים לראות את זה, אבל העיניים שלך דומות כשאתה מדבר על אמא שלך.
כן, כי זה
עכשיו חשוב. עכשיו, אני זוכר את אמא שלך, אני יצאתי לדבר איתה, ואני זוכר שהיה לה מאוד קשה לדבר איתי.
נכון, בגלל שאתה מנתח.
אני הייתי מכוחות האופל. אבל אני זוכר שהיה לה מאוד קשה כל הזה. מצד שני, היא באה והיא הייתה שם, והיא ישבה כל הזמן הזה מחוץ לחדר הניתוח, והיא ליוותה אותך למרות שהיא לא הסכימה וישרה את הניתוח.
כן.
אמא שלך חשובה לך מאוד.
כן, אני כמו אמא. אמא שלי היא אישה חזקה, ואני מודה לאלוהים שיש לי אמא כזאת, והיא הייתה איתי בכל הניתוח, ולמרות שהיא לא אישרה, והיה לה קשה מאוד, מאוד קשה לה. אבל כל הזמן ידעתי שהיא אמא, והיא צריכה לקבל אותי איך שאני. אז היום אומרת לי, זה גבר. היום היא מסתכלת עליי בעיניים ואומרת לי, אתה בטוח במה שאתה עושה. אני אמא שלך לכל דבר. מה שתעשה, אני אמא שלך. רק כאילו תהיה בטוח בדרך שלך. אני עדיין נגד, היא עדיין נגד. כל פעם שאני מוריד את החולצה שלי, אומרת לי, תסתיר, תסתיר, תתלבש.
אמא פולניה קצת.
קשה לה. היא כאילו עדיין לא מעכלת שאני אחרי ניתוח.
אבל היא התמודדה גם עם הסביבה באומץ גדול בעצמה.
כי היא יצאה מהסביבה שעושה לה את זה. אנחנו עברנו למקום שבאמת יכול לתת לך לחיות בשקט.
אז היא בעצם יצאה יחד איתך?
כן, כן, אמרתי לה וראיתי לה, והיא גם ראתה בתהליך שלי, היא ראתה כמה סבלתי, כמה, התהליך הוא לא תהליך פשוט, זה שנתיים, זה לנסוע, זה לחזור, זה בדיקות, זה כל הבדיקה, היא עוד זמן ועוד נסיעות, אז זה תהליך מאוד קשה, מאוד, והמילים וכל מה שעל הדרך, כמו שאמרת בעבודה, הלכתי פעם לרעיון העבודה, שאלות אם יש לך ברגליים, בין הרגליים, זה ממש קשה, ממש קשה, אבל תמיד אמרתי לאמא שלי שזה האמת שלי, זה האמת שלי, אני לא יכול כאילו לעצור את זה. ואמא שלי הייתה הולכת איתי, הייתה אומרת, אתה בן שלי לכל דבר, גם אם זה קשה לי. והיום היא מצליחה לקבל אותי, כי היא ראתה את התוצאה, כמה אני שלם עם עצמי, כמה ביטחון עצמי יש לי, וכי הסביבה שמלחיצה אותה, דת ואלימות וכל הדברים האלה, אז היא לא שם. אז זה נתן לה קצת לפתוח, לראות אנשים שמקבלים אותי, אוהבים אותי איך שאני, גם אוהבים אותה. היום היא בסדר גמור עם הניתוח.
טוב, עכשיו לקראת סיום, כמה שאלות ככה קצרות, רק לשמוע ממש תגובה מהירה. מה היה הדבר שהכי הפתיע אותך בתהליך הזה של הניתוח?
שלהיות גבר זה ממש קשה. להיות גבר זה ממש קשה. זה מאוד קשה. זה עצבים, זה לחץ, זה הפתיע אותי.
זה ההורמונים.
כן, זה הפתיע אותי. זה טוב.
אוקיי. מה היה הרגע הכי מפחיד בתהליך הזה?
הניתוח, יש לי טראומה מאוד מהניתוח. מהניתוחים והזה. זה לא להתעורר ולראות את אמא שלי שוב. זה הדבר הכי היה מפחיד.
זה מה שחשבת כשהלכת לישון?
כן. כן. חשבתי שאמא שלא תסלח לי, כאילו שאני אמות ואמא שלא תסלח לי, כי אני הכי דבר חשוב לה בחיים שלה. אז תעוררתי ושתעוררתי, כאילו, אמרתי אני פה. זהו.
זה הודות למרדימים המעולים שלנו.
כן.
באיכילוב.
כן, הם שמו לי מוזיקה. כן. אני זוכר.
מה הרגע הכי מצחיק בתהליך? רגע של צחוק.
של צחוק. היום, שאני נכנס לרופא, או נכנס לכל מקום, ואני אומר להם, אחרי שינוי מין, הם פשוט אומרים, מה? לא רואים. אז אני אומר להם, לא, אני עברתי כבר. הם חושבים שאני טרנסית, כאילו, שאני רוצה מגבר לאישה.
הבנתי.
אז זה בכלל רחוק. הוא אומר, לא, אני הייתי אישה ועכשיו גבר. אז הם מתחילים לחפש, הם יש לי תפוח, הם לא, כאילו, לא מאמינים.
תפוח אתה מראה כאילו גרוגרת.
כן, הגרוגרת, כן. ואז מתחילים להסתכל על הידיים, לא מאמינים, ואז שרואים את הניתוח, בכלל לא מאמינים, כאילו, שזה התוצאה.
זה מה שנקרא הפוך על הפוך על הפוך.
כן, כן.
טוב, אמיר, אתה באמת מהאנשים הכי אמיצים שאני מכיר. באמת.
תודה.
היכולת שלך לבוא ממקום של פחד, ורק ללכת ולשתף ולדבר, ועשית סרטים, ועשית גם כתבה, אני חושב, עם לוסי אריש, כן. שתתפרסם, ואתה, אני חושב שאתה מרגיש שאתה ממש בשליחות, כדי לנסות להעביר את המסר שלך הלאה, אז אני מקווה שגם פה זה תהיה פלטפורמה טובה לזה, אבל אני מאחל לך חיים נפלאים, ובלי תודה. פחד. ועם סביבה מחבקת, ואני חושב שכולנו פה לא בטוחים, זאת אומרת, היינו יכולים להיות לחתום שאתה גבר, בכלל בלי לחשוב פעמיים, אז אתה נראה נפלא, ובהצלחה.
תודה רבה, תודה רבה.
עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהזנתם. מדי שבוע אנחנו מעלים פרק חדש עם מטופלת ומטופל אחר שיחשפו את הסיפור האישי שלהם. אתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לכל הצוות שלנו כאן באולפן. אני דוקטור אודי ארד, נשתמע בפרק הבא של בלי פילטרים.